על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
כן, שלום הרב.
שלום, שלום.
אם ראיתי שמדובר במכתב מאליהו, בחלק ב', אומר שמה ש... נדבר שם על עבודה לשמה של האדם, והוא אומר שטרם שיהיה אדם למדרגת שלמות האנושית, הרי הוא חסר, אין לו שאיפה נדיבה וכו'. והוא אומר למשל, בן אדם שעושה מעשה שלא לשמה, כלומר לצורך עצמו, או מירת השם, וזה נראה שבעצם ככה זה לא עבודה לשמה. אז מה היא עבודה לשמה אם כן?
יש דרגות רבות בדרך בין השלא לשמה המוחלט לבין הלשמה המוחלט. מצד אחד הגמרא אומרת, כל מי שלומד תורה שלא לשמה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. זאת אומרת שיותר טוב שלא נברא משנברא. ומצד שני הגמרא אומרת, לעולם יעסוק האדם בתורה ובמצוות שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא לשמן. גמרא אחת בפסחים, גמרא אחת בברכות, והתוספות במקום מסביר שכשאדם לומד תורה על מנת לקנטר, זה הלא לשמה השלילי המוחלט. ועל זה נאמר נוח לו שלא נברא בכלל. לעומת זאת, על כל לא לשמה אחר, לשם כבוד, לשם כסף, לשם כל מה שלא יהיה, זה נקרא לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. בא רבנו צדוק הכהן ואומר, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה. אדם צריך לדעת שאי אפשר להגיע אל הלשמה, בלי לעבור את דרגות השלא לשמה, אותן הדרגות החיוביות של השלא לשמה. עכשיו, מה זה נקרא לשמה? אז כתוב בעצם אצל רב חיים מוולוז'ין מנפש החיים שער ד', שכשאדם לומד תורה לשם התורה, לשם לימוד תורה, זה גם נקרא לשמה. בשעת הלימוד הוא לא צריך להיות להעסיק את עצמו בדביקות בקדוש ברוך הוא, אלא בדביקות בתוכן של הדברים שהוא לומד, כי קודש בריך הוא ואורייתא חד הם. מעין זה גם כתוב ברמח"ל בדרך השם בחלק הרביעי בפרק ב', שהכותר שלו זה תלמוד תורה, שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא הכניס בתוך התורה שפע מאמיתת הימצאו יתברך. זה לשון של רמח"ל. לא יודע איך להסביר את זה יותר ביריעה קצרה כזאת, אני רק מצטט. וכך כותב גם העגל איטל, אבני נזר הרבי מסוכת שוב בהקדמה של העגל איטל, שכשאדם שמח בלימוד תורה, זה גם כן נקרא לשמה. תכלית הלשמה זה כדי לעשות נחת רוח לבורא עולם. בסדר? ערב טוב, השאלה הבאה.
שלום.
שלום, שלום.
כן, אז רציתי לשאול לגבי המחבלים שמתו, אז כאילו, מה העונש שלהם? הם כאילו הלכו לגיהנום ו...
דיברנו על זה בשעה הקודמת, אני לא יכול לחזור שוב.
סליחה, לא שמעתי.
אני מצטער.
טוב, תודה.
כל טוב. ערב טוב. ערב טוב, השאלה הבאה.
הלו.
ערב טוב, כן.
הלו, שלום.
שלום, שלום.
כן, אני רציתי בבקשה לשאול, הרי הרב, כבוד הרב לא ענה לה בדיוק על הבחור הזה ששאל בסוף השעה הראשונה, הוא לא ענה לו בדיוק, וגם רציתי להרחיב את השאלה, כאילו אם מי שנהרג בטעות, חוץ מהעירי בשוגג, מה שאומרים, אש חבריו, או תאונות מבצעיות, או כל מיני דברים כאלה, כמה היה היום תאונה עם טן, כאילו, לא ממש מירי מחבלים ישירות. האם כל המצבים האלה בצבא, או בכוחות הביטחון, אם זה נקרא השם יקום דמו?
אני לא יודע, כי אני מניח שכן. אני מניח שכן, וזאת מפני... לא היינו מגיעים בכלל לצורך להיות שם, ולא היינו מגיעים בכלל לצורך לעסוק באימונים, ולא היינו מגיעים בכלל לצורך לנסוע שם בתנאים מסוכנים, אם לא שהם היו מאיימים עלינו להורגנו. אז בוודאי לפחות בעקיפין, זה חלק מאלה שקמים עלינו להורגנו, וזה חלק מהעניין. בוא וניתן לזה משל. יש חזון איש מפורסם שנקרא חזון איש הקומביין. מה זה נקרא? למה כשאדם זורק אבן לקיר, והאבן חוזרת מהקיר והורגת מישהו, זה נקרא שהוא גרם ולא שהוא הרג בידיים. ואילו כשאדם נוסע על קומביין וחורש, זה נקרא שהוא עשה את מלאכת החרישה, בשבת כמובן בידיים. הרי מאז שהוא לחץ על דוושת הגז, ועד שהמחרישה פעלה, יש הרבה מאוד דברים. אומר החזון איש, מכיוון שזה עשוי לכך, הקיר הזה לא עומד כאן כדי לקבל אבנים ולהפיל אותם על הראש של האנשים. אבל כשיש מערכת שאחד תלוי בשני, וזה סיבות ותוצאות, אבל זה הכל בנוי כך, ברגע שהוא לוחץ על הכפתור החשמלי והאקדח יורה בקצה הרובה, זה נקרא שהוא ירה וזה נקרא שהוא הרג. וזה כמו שאדם יורה חץ, והחץ אף והורג, זה נקרא שהוא הרג. הוא עדין גם פה, מכיוון שחלק מהעניין של מלחמה, זה כל מה שכרוך בהכנות, ובכל מה שכרוך בנסיעות, וכל מה שכרוך בתקלות שיש, וכל התקלות הללו גורמות לכל מיני אסונות, חלילה. ממילא זה חלק מהעניין של אלה שמתו על ידי נוכרים, בגלל הנוכרים. לא באותה דרגה, בדרגה אחרת, יש אינסוף של דרגות, אני לא יודע לקבוע דברים
כאלה. אבל אם הם נוכרים, אז זה נקרא חסדי אומות העולם, כן?
מי? מי נוכרים?
אלה שנרגו הגויים.
הדרוזים למשל?
למשל.
אני לא יודע מה הגדר של חסידי אומות העולם בהקשר הזה, אני רק יודע הכרת הטוב שאנחנו חייבים.
עכשיו לגבי שבת, רציתי לדעת אם מותר וחייבים להציל מי שיודעים שהוא חילל את השבת, כמו שהיה בשבת
שלנו. איזה שאלה,
בוודאי.
איזה שאלה. זקן, סנילי, שכולם יודעים שהוא לא יכול לחיות יותר מחמש דקות, והוא כל ימיו היה פושע ישראל, ויש שאלה האם לחלל עליו יום כיפור שחל להיות בשבת עכשיו, כדי שהוא יחיה את החמש דקות האלה, גדולי ישראל רצים לחלל את השבת כדי לצאת.
שמעתי שיש דעה שאומרת שלא חייבים לשהוא נעשה בשבת.
אני לא מכיר דעה כזאת.
או בסדר, טוב, כל טוב.
כל טוב. ערב טוב. ערב טוב.
את האגדות המוכרת הספינה, וכתוב שם על ישמעאל שהוא...
רגע, אתה התחלת את השאלה בטרם היית בשידור.
סליחה.
הייתי בהזנה, אז אם אפשר להתחיל מחדש.
כן, אפשר לשאול שאלה לרב, בבקשה?
כן, בבקשה.
כן, אז הנה, בפרק המוכרת הספינה, כתוב שם שישמעאל דומה לעורב, שהוא עתיד לשלוט בארץ ישראל עד בו גואל. במהרה בימינו, ככה כתוב שם בפירוש, בפירוש המערשה. עכשיו, בהסתמך על הנושא הזה, שאנחנו יודעים מלכתחילה שבכו וכו, זה הוא ששולט פה בארץ ישראל.
ובנוסף
לזה, לפי התורה, הקדוש ברוך הוא, בזכות הברכה שקיבל ישמעאל מאברהם אבינו, הוא זה ש... צריך לשלוט כאן בארץ ישראל עד בו גואל.
לא ידוע לי על דבר כזה. ידוע לי משהו
אני יכול לתת את הפסוק.
אני אתן לך את המקור. המקור הוא בזוהר על פרשת וירא. בזוהר על פרשת וירא כתוב משהו אחר. כתוב, בא ישמעאל לפני הקדוש ואמר לו, גם אני נימול, גם לי מגיע חלק בארץ ישראל. אומר הזוהר, וי לאותה שעה שלקח אברהם את הגר ונולד ישמעאל ויש לו טענה. ועתידים בני ישמעאל לשלוט בארץ הקדושה כשהיא ריקה מכל זמן רב, והם עתידים לעכב את בני ישראל מרשוב למקומם, עד שתכנה הזכות של ישמעאל. לא כתוב עד בו גואל.
אני יכול להגיד לך שלפני יומיים למדתי את האגדה הזאת, כתוב במערשה בדיוק את המילים האלו.
הבנתי, אבל זה לא כתוב בגמרא, ויש מסלולים
שם. שם מתחיל עם צפרדע, תנין ועורב שאוכל
בולע את ה... אני מכיר את הגמרא, אני מכיר את הגמרא ואני מכיר את המערשה, אבל בזוהר כתוב אחרת, וצריך לדעת שיש מסלולים שונים. יש מסלולים שונים, בדיוק כמו שאזרחו אחישנה, לא זרחו בעיתה, והמערשה זה פירוש אחד שמבטא מסלול אחד, לא בהכרח שהמסלול הזה ייבחר. מה שאנחנו רואים שמסלול הזה לא נבחר, ולעומת זו מסלול של הזוהר, הרבה יותר נראה שהוא זה שנבחר. תודה רבה. ערב טוב.
ערב ערב טוב.
ערב טוב מבורך.
האדמו"ר בקידיש דף מ"ם כותבת על רבי לואל, על בן אדם שרוצה לחתול שילבש שחורים וילך לחתול למקום שלא רואים אותו, שלא מכירים אותו. כן?
כן.
הריב הראש אומרים שההלכה לא כמו רבי לואל, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אני שואל איך יכול להיות שבחירה חופשית, שזה יסוד כל התורה, יכול להיות שהמור חולק על זה?
אני לא מבין. הגמרא הזאת לא מתכוונת לומר שיש לו איזה היתר בעולם. הגמרא מתכוונת לומר, כמו שאומרים הרבה מהמפרשים שם, שילך למקום שלא מכירים אותו, עד שהוא יגיע לשם, הוא כבר ישכח מהחטא. ועוד פירוש, רגע, עוד דבר. ברגע שאדם רוצה לעבור חטא שידע על עצמו, שכדאי לו ללכת למקום שלא מכירים אותו, כדי שלא יהיה לו גם חילול השם. אבל בשום פנים ואופן אין פה איזושהי הכרעה שאדם לא מסוגל להתגבר על החטא.
ראית גם שריבלכון, אבל הריב הראש כותבים אחרת.
אנחנו לא בבית מדרש, וזה לא דיון של בית מדרש. זה תמצית הדברים, ודיון של בית מדרש אנחנו נעשה בהזדמנות אחרת. תודה רבה.
בסדר.
כל טוב. ערב טוב.
שלום עליך. כן, שלום עליך מרב.
כן, בבקשה.
יש לי אח, אני ברוך השם אברך בן... הוא שם עורך צעיר, יש לי אח שהוא היה למעשה בתלמוד תורה והוא ירד מהדרך. עכשיו ברוך השם הצלחנו להכנס לו לישיבה של חצי יום.
Yeah.
והוא הולך מדי פעם. אני דן, אני ברוך השם עכשיו מתחילים לתוך הברוסה, זה בדיוק השאלה. הוא רוצה ללמוד גמרה ולא מוכן ללמוד משהו אחר. והוא יש לו לצערנו הרב גם מכשיר לא קשר, ואין כאן מקום להאריך. השאלה היא, מה אני באופן ספציפי יכול לגרום לו? ברוך השם אנחנו כבר למדנו פעמיים שלוש, השאלה באיזה, אני לא רוצה ללמוד מסכת ברכות. השאלה אם זה גם להוסיף לדבר איתו, או שלא. כי אני מרגיש שאם אני מוסיף לדבר איתו נושאים נוספים של אמונה ושל חיזוק, הוא לא בא בכלל. השאלה אם הגמרא באמת תקרב אותו אוטומטי, זו השאלה.
אני חושב שזה לא שאלה, אני חושב שאתה יודע את התשובה. אתה בעצמך אמרת את התשובה. אם באמת כשאתה מוסיף לדבר יותר לאמונה הוא לא בא, אז ברור שאל תוסיף לדבר יותר לאמונה. כתוב, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבתורה מחזירם למוטב. אנחנו דיברנו הרבה מאוד בזמן האחרון על ראש הישיבה הגאון רב ברוך אזרחי, שאני למדתי אצלו שיעור יומי לפני 50 שנה, בשיעור ב' בישיבת חברון, והייתי מעורב בפעילות של תנועת בני תורה. ואני אמרתי בהספדים, שכתוב בגמרא שכשאונקלוס הגר רצו להחזיר אותו חזרה לרומי, שלחו גדודי חיילים לשכנע אותו. הגדוד הראשון הוא שכנע את הגדוד, את החיילים הרומאים, להתגייר בקראי על ידי שהוא יקריא פסוקים. שואל הרב הולבה, איך אפשר שהקראת פסוקים תגרום לחיילים רומאים להתגייר? אז הוא אומר, הם קוראים את הפסוקים בצורה הנכונה, על ידי האדם הנכון, את הפסוקים המתאימים, אז אפילו חיילים רומאים באים להתגייר. רבו חזרחי יחזיר המוני, הושיב המונים בבית מדרש והפך אותם לבני תורה רק על ידי למדנות. זה המאור שבתורה מחזירם למוטב.
אז כן אני אעשות לדון איתו על הסוגיות, לא רק
על מה שהוא רוצה. אך ורק על מה שהוא רוצה, אני הייתי אומר יותר מזה. אם הוא ירצה לדבר איתך באמונה, אל תסכים. אל תסכים. תשלח אותו למישהו אחר. שלח אותה למישהו אחר. אנחנו לומדים גמרא, בשביל זה באנו, אני לא רוצה לדבר איתך על דברים שלא רצית לדבר, רק על גמרא. אם הוא יבקש כמה פעמים, אז תתחיל לדבר איתו על משהו אחר. אבל תן לו להרגיש שאתה נמצא שם בשבילו, ואתה לא מנצל את זה לדברים שהוא לא התכוון אליהם.
עכשיו, וכן לנסות לעשות את זה בצורה יותר עומקית, לא רק למוד השטחי. לנסות כן לבנות סוגיה.
מה שאתה רואה שמוצא חן בעיניו. אין אדם לומד על מקום שלי בו חפץ.
עוד שאלה קצרה, האם היום בימינו הדין הדמחות, הדין הקיים, נגיד ביחס למדינת ישראל או ביחס לשאר המדינות בעולם?
ביחס לשאר המדינות בעולם זה ודאי קיים, אבל דין הדמחות, הדין הנוגע לענייני כספים, ענייני מיסים, בדרך כלל. אבל לגבי מלכות ישראל שלו על פי תורה יש מחלוקת ראשונים, פשטות כן.
יש בימינו?
אני חושב, אני לא עונה על שאלות הלכתיות.
הבנתי. זה שכוח.
ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב מבורך.
ערב טוב. אני לא שמעתי את השעה הקודמת, אני מקווה שאני לא חוזרת על שאלה שנשאלה.
לאחרונה...
כן. בסדר, אמור לפי העניין. בעקבות כל האסון שקרה, יש לאחרונה הרבה מאוד ציטוטים מכל מיני רבנים למיניהם והמרצים, שהם מראים, כאילו מה שקורה עכשיו זה נבואות שנכתבו ומתגשמות. האם אפשר באמת לראות את זה בצורה כזאת, שזה נבואה שמתגשמת, כמו למשל, אחד הרבנים הביא את הנבואה של בלעם הרשע, שהוא כותב הוא מביא שם השתלשלות של כמה מפרשים, שיש שלב, שיגיעו ספינות גדולות, למלחמה, זאת אומרת, האם אפשר להקיש את הדברים האלה, או שאנחנו בעצם לא יכולים להקיש את הדברים האלה?
אני באופן עקרוני לא אומר דברים, לא אגיב ולא אביע דעתי על דברים שרבנים אחרים אמרו.
אני לא שואלת פה לגבי אדם ספציפי זה או אחר, אבל בכלליות, האם אנחנו בדור שלנו יכולים להקיש את הדברים האלה או לראות את זה?
אני לא יודע למה את מתכוונת, ולכן אני לא יכול לענות. מה שאני כן יכול להגיד זה ככה. כשאני מדבר על נבואות והתגשמותם, אני מקדים מהם הקריטריונים שנבואה מבחינתי משמשת כהוכחה. והקריטריונים הם שלושה קריטריונים בעיקר, אבל למעשה חמישה קריטריונים. א', נבואות שנכתבו ללא ספק זמן רב לפני שהאירוע התגשם, בית,
שזה פשוט...
רגע, 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 אני לא להיכנס לדבריי, כי אז אני יוצא מהריכוז, יש לי בעיה של ריכוז. בית, פשוטו של מקרא ופשוטה של היסטוריה, לא פלפולים, לא גימטריות, לא חשבונות, ולא להכניס בכף נעליים את האירוע לתוך הנבואה, אלא פשוטו של מקרא ופשוטה של היסטוריה. כתוב והתגשם. כתוב והתגשם. ג' נבואות שמפורטות שנוטלות סיכונים. דהיינו לא דברים כלליים שיכולים להתכוון להרבה מאוד דברים. מה שעומד בשלושת הקריטרונים האלה, לא צריך להיות ברור לכל אחד שזה לא יכול להיות במקרה. אני מקווה שכל הדברים שאני הבאתי בספר שלי, גלות ישמעאל, עומדים בקריטריונים הללו, ובאמת שמה
דבר מלוך. אתה יכול לצטט איזשהו נבואה שהתקיימה לאחרונה?
בבקשה. אם אני יכול לצטט?
את שואלת אותי? כן. כן,
נגיד לנו, כן. דיברנו על זה בתחילת התוכנית. הבאתי דוגמה. אני אחזור על זה עוד פעם. הבאתי דוגמה. ראש הממשלה הביא בשבוע שעבר, ביום שלישי, פרשת לך לך את הפסוק, לא ישמע עוד חמאס בארצך שוד ושבר בגבולייך, וקראת ישוע על חומותייך. בעל הטורים, על פרשת לך לך, אומר, שארבע פעמים בכל התנ"ך כתוב את המילה וקראת. וקראת שמו ישמעאל, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים, וקראת שמו עמנואל, וקראת ישוע על חומותייך. אומר בעל הטורים, באחרית הימים תהיה בעיה עם ישמעאל, וקראת שמו ישמעאל, וקראת אתכם הרע באחרית הימים על ידי ישמעאל, הפתרון יהיה וקראת שמו עמנואל, ואז וקראת ישוע חומותייך. לא הוספתי אף מילה. ציטטתי את בעל הטורים, וגם הוא לא הוסיף אף מילה, הוא רק ציטט פסוקים. זה נבואה שמתאימה לי לצטט אותה. אם רוצים עוד, יש כל הספר, גלות ישמעאל, מלא דברים מהסגנון הזה.
גלות ישמעאל של הרב?
הספר גלות ישמעאל שלי, כן. שורשי המאבק ודרכי
גבולה. תודה רבה.
בבקשה.
תודה רבה.
בבקשה. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב מורח. כן.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
אני רוצה לשאול שאלה. בקשר למצב.
בבקשה.
אנחנו, עם ישראל, נמצאים במצב קשה, במצב של מלחמה, כמו שהרב יודע, ואנחנו, עם ישראל לא מאוחד, לא יודע איך להגיד, בעם ישראל רב, עם ישראל, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל...
אתה באמת חושב שזאת הבעיה? אני חושב שיש עוד הרבה בעיות, ואני לא חושב שזה הזמן להתחיל להצביע על הבעיות, למה לקטרג?
אז מה הבעיה?
אני יודע, יש תורה, יש תרי"ג מצוות, בואו ונבדוק כמה אחוזים מקיימים אותם, אבל בשביל מה לדבר על זה עכשיו? זה לא הנושא. אנחנו לא, אין תפקידנו לדבר בפרסיה על דברים שהם כתרוגים.
זה כתרוג הרב?
זה כתרוג, כן. תודה רבה. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
יש לי שאלה על בראשית. כתוב שם לגבי המאורות, שנהור משווה, ואחר כך הלבנה כתרגע, זה הקדוש ברוך הוא מיד אותה. השאלה היא, מה שייך שהלבנה תגיד למה הקדוש ברוך הוא ברא אותה, מה שהבחירה? כי אותה שאלה גם לגבי הבריאה של הארץ, שהקדוש ברוך הוא אמר לה שהיא תברא, שהעץ הפרי יהיה שווה. והיא לא עשתה כמו אמר. השאלה שלהם בחירה לא לעשות מה שהוא אומר.
שאלות טובות מאוד, בואו ננתח אותם לאט לאט. כשמדובר, קודם כל דבר ברור לגמרי, שכשמדובר על הארץ חטאה והשמש והירח, לא מדובר על השמש והירח הפיזיים, אלא על המלאכים שלהם, על השורשים הרוחניים שלהם. זה קודם כל. כמו למשל, כשכתוב למשל, שדוד המלך קרת את כנף בגדו של שאול, והבגדים נקנו בו כשהמלך דוד היה זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם בו. אז מה, הבגד נקם בו? או כשמשה רבינו לא מכה את האפר או לא מכה את המים בגלל שהוא חייב הכרת הטוב לאפר ולמים. אפר ומים זה דוממים. אז אחת התשובות, מה שמביא רבי יוסף בלוך בספר שיעורי דעת, זה שלכל דבר יש שורש רוחני והכוונה לשורשים הרוחניים שלהם. ממילא השאלה הזאת היא אותה שאלה האם יש למלאכים בחירה או לא. לכאורה למלאכים אין בחירה. אבל מצד שני מצאנו כמה וכמה מקומות שלמלאכים יש בחירה. כמו למשל, פרשת השבוע של סדום, פרשת וירא, פרשת שבוע שעבר. המלאכים אמרו כי משחיתים אנחנו, ואחר כך המלאך נאלץ להגיד לא אוכל לעשות דבר עד בואך השמה, שזה העונש בגלל שמה משחיתים אנחנו. או מה שהגמרא אומרת, שבשעה שהקדוש הוא רצה להחריב את בית המקדש, הוא אמר לאיש, ללבוש הבדים, לקחת בידיו גחלים, והוא לקח את זה מידי המלאך וקירר אותם, כמובן שמשלים לדברים רוחניים פנימיים, ובגלל שהוא לא עשה את מה שהקדוש אומר לו בדיוק, אז לכן הוא נענש. אז מה, למלאכים יש בחירה? יש לזה שתי גישות. גישה אחת של רמח"ל בספר דעת תבונות חלק שני, שרמח"ל אומר ככה, אכן למלאכים יש בחירה, אבל מסוג אחר של בני אדם. כי מה שמייחד את בני אדם, זה לא עצם העניין שהם בוחרים, זה גם מלאכים יכולים לבחור לעשות, להשיג או לא להשיג את מה שהקדוש ברוך הוא אומר להם, לעשות בדיוק או לא לעשות בדיוק. אבל אצל בני אדם, כיוון שהאדם נמצא בצומת שהוא משפיע על כל הבריאה כולה, וכל מעשה שהוא עושה לטוב משפיע על כל הבריאה כולה לטוב, כל המוזניים הם משתנות, וכשהוא חלילה בוחר ברע הוא משפיע על כל הבריאה לרע, זה הייחוד בבחירת האדם, וזה אין למלאך שנמצא רק בנקודה מסוימת אחת. ממילא מלאכים יכולים לא לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, עץ פרי עושה פרי, השמש והירח, זה הכל, הכל מסתדר. הרב דסלר הולך בגישה אחרת.
ולפי המלאך הזה, יש להם שכר על מה שהם
עשו? כתוב שכן, אם יש להם עונש, אז יש להם גם שכר. האם המלאכים נענשו כשאמרו, ואם קוראים לזה עונש, שהמלאך לא עשה בדיוק את רצון השם, ולכן היכו אותו ב-60 פולסי דנורה, כך כתוב שם בגמרא, כשהמלאך קירר את הגחלים, אז כנראה שיש להם גם שכר. והגישה של הרב דסלר היא שמלאכים אין להם בחירה בכלל, אבל הם כפוף, הבני אדם בבחירתם מפעילים גם את המלאכים. ובאמת מצד אחד כתוב, שהאדמה הוציאה, ביום הראשון כבר הוציאה את כל הפירות והעצים, מצד שני כתוב שאדם אין לעבוד את האדמה, ולכן האדמה עוד לא הציעה פירות. ורש"י אומר שהפירות עמדו בכוח, אבל עוד לא יצאו לפועל עד שאדם התפלל. אז מתי האדמה חטאה כשלא הוציאה עץ פרי עושה פרי? אחרי שהאדם הראשון חטא. כלומר, האדם הראשון בחטאו גרם שגם האדמה תחטא. ולכן נאמר, עבורה ארורה אדמה בעבורך.
זאת אומרת, זה לא מסביר את המאורות.
אותו דבר לגבי המאורות גם כן. בצורה זו או אחרת.
טוב.
בבקשה. ערב טוב.
כן, הלו.
כן, ערב טוב.
כן, שלום וברכה. תודה רבה על השיעורים היפים והדברים המיוחדים. מקודם היה שאלה של יהודי על... על לגבי המשיח, ביאת משיח, והרב ענה שיש כמה בחינות. הרב יכול קצת... כמה מסלולים. הרב יכול להרחיב קצת על זה?
לא, זה נושא שלם, אני לא ארחיב הרבה, אבל צריך לדעת שבקווים כלליים יש שני תיאורים של ביאת המשיח. אחד מופיע בזכריה פרק ט' ואחד מופיע בדניאל פרק ט'. בזכריה פרק ט' כתוב ככה, גילי מאוד בציון, הרי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושאו, אני ורוכב על חמור ועל עיר בן אתונות. בדניאל פרק ט' כתוב, וערו עם ענני שמיה כבר אינה שעתה. אומרו חזל, זכו עם ענני שמיה, לא זכו אני ורוכב על חמור. אותו דבר בישעיהו פרק סמך א', כתוב בפרק סמך, לא בפרק סמך א', פרק סמך כתוב, אני השם בעיתה, אחי שנה. או ביתה, או אחי שנה, שזה לפני ביתה, אני אביא זה יותר מהר. אומרים לך, זה זכו אחי שנה, לא זכו ביתה. כבר מזמן אמרו גדולי ישראל שאנחנו הפסדנו את האחי שנה, ואנחנו נמצאים במסלול של ביתה. ועדיין יש, אומרים גדולי ישראל, שגם במסלול של ביתה, יש אפשרות לעשות אחי שנה ביתה. כלומר, יש מסלולים שונים של גאולה. ומה שאני ציטטתי זוהר, שדברי הזוהר מתאימים אחד לאחד לכל מה שקרה ב-70 השנים האחרונות, וזה רק מבחינת הוצאת דברים בהקשרם, כי זה חלק ממערך שלם עם מאות מקורות שאת כולם פרסנו בספר גלות ישמעאל.
ויש עוד שאלה בעניין. שמעתי שיש כאלה שאומרים שהמשיח הגיע כשכל אחד יהיה עסוק במצב שלו, בעניינים הרגילים וכו', וכאילו זה הגיע ככה בפתע פתאומיות, ומצד שני גם כתוב שיתרבו כל כך הרבה צרות, אז ומרוב מתוך הצעקה כמו שהיה בגלות מצרים, השם יביא את המשיח.
זה גם
עניין של בחינות כאילו?
זה לא סותר, זה יכול, שני הדברים הללו יכולים להיות
אז איך זה מסתדר?
אני אגיד לך איך זה מסתדר. מלחמת המפרץ הראשונה הייתה המלחמה הראשונה שהייתה מתוקשרת ומשודרת בזמן אמת. הגנרל שוורצקופ כינס מסיבות עיתונאים לילה לילה ותיאר להם ופירט להם בדיוק מה קורה. ואז כולנו אמרנו שבמלחמה הזאת האמריקאים לא יוכלו להפתיע. והתברר שדווקא בגלל הפרסום הרב הזה אף אחד לא תיאר לעצמו מה שהם עשו באמת, והם הפתיעו אותם בצורה בלתי רגילה, לא אפרט כיצד, זה לא הנושא. זה שאומרים שבאחד המסלולים זה יהיה מסלול שיעבור דרך קשיים רבים, וזה אני ורוכב על חמור תוך כדי רכיבה, זאת אומרת שהחומר נשבר לגמרי, זה עדיין לא אומר שהוא לא מגיע בהסך הדעת. דווקא בשיא השיאים של הצרות והאיסורים, הוא פתאום יכול, אבל פתאום יבוא אדון אשר אתם מבקשים. זאת אומרת, זה גם נראה שהכל... תמיד יש לו אפשרות להפתיע.
עסק הדת, הכוונה היא שזה כאילו בא בהפתעה בלי שהתכוננו לזה? זה הכוונה?
כן, כן.
הבנתי. תודה רבה,
ישר כוח. ברוכים תהיו, נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
חזרנו, ערב טוב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
נצא לשאול, בקשר, הגמרא בסנהדרין בחלק אומרת שיש כאילו הרבה שיטות שם מתי המשיח יבוא. השאלה אם כולם נכונים או שזה מחלוקת?
הרמב״ם אומר שלא נדע מה שיהיה עד שיהיה, ובמקום אחר הגמרא אומרת שהם מתעסקים בזה יותר מדי אז מרחיקים אותו, ולכן בואו ונעסוק בעניינים שלנו היום ונמשיך להאמין בביאת המשיח בהגדרה שרבי שמעון שוואב אומר, שלהאמין בביאת המשיח זה להאמין שמשיח יבוא היום ולהאמין באמונה שלמה ולהיות נכון לכל אכזבה. כך שגם אם זה לא יקרה, לא בגלל זה תרפנה ידינו, ומחר נמשיך להאמין באותה מידה כמו שמענו היום, שיבוא היום, שהוא יבוא מחר.
יש גם שיטה
גמרא שהוא... שוב, התוכנית שלנו לא נועדה ללימוד גמרות וללימוד שיטות. היא נועדה לענות על שאלות. במיוחד לא בנושא כל כך כל כך רחב, וכל כך כל כך לא מעשי. כי להאמין בביאת המשיח זה מה שאמרתי עכשיו. השיטות הללו לא עוזרות לנו להאמין בביאת המשיח. להאמין בביאת המשיח זה להאמין שהוא יכול לבוא היום, נקודה. וזה נגמר הסיפור. כל השאר זה נושא לימודי שהוא לא במסגרת ההגדרה של התוכנית שלנו.
שר כוח,
תודה רבה. כל טוב. ערב טוב.
הלו, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך, כן.
ערב טוב. קודם כל, תודה רבה. רציתי לשאול, מצד אחד רואים שאברהם אבינו, אם היה 50 צדיקים בתוך העיר, אז כאילו היו מנצילים את כל סדום. מצד שני, באבות רשעים מדינה, זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים שהרשעים ימשיכו לחיות, אז... וגם כן, על צד נוח גם כתוב שהיה לב תביעה למה הוא לא התפלל לבני דורו. יש לנו אינטרס שאם היה 50 צדיקים שבאמת סדום תישאר קיימת?
צריך להבין את זה. שני דברים אני אומר. קודם כל אני אומר את שיטת, אני קורא לזה שיטת דוד המלך. כשהילד של בת שבע, הילד הראשון שנולד לבת שבע, חלה, דוד המלך בכה והתפלל, והוא היה תינוק נפל פחות מ-30 יום. כך שכשהוא מת, דוד המלך לא התחייב בהלכות אבלות. אבל הוא בכה והתפלל ולא רצה לאכול ולא התרחץ. וכשברגע שנודע לו שילד מת, אז הוא קם ואמר, תגישו מים של אותו עבדיו. על הילד החי אתה, זה, על הילד המת אתה רוצה לאכול? הוא אומר, הוא מת, מה אני יכול לעשות? הלכות אבלות אני לא חייב. אני משלים. כל עוד שהוא היה חי, היה אפשר לתקן. עשיתי הכל כדי להתפלל ולפעול מבחינה רוחנית שהוא יחיה. זה דבר אחד. דבר שני, הכוזרי אומר, למה הקדוש ברוך הוא העריך אף למנשה? כי אם הוא היה הרוג את מנשה, איך היה נולד יושיהו? אז היה מנשה מלך רשע, המון מלך רשע, שזה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. דם נקי שהפך מנשה הרבה מאוד, ובסוף נולד יושיהו. אותו דבר. אנשי סדום הם ברגע זה רשעים. תמיד לא מאבדים תקווה שאדם יכול להתעורר ולחזור בתשובה. אז עוד לא, וזה לא משנה עכשיו, יהודי גוי עוד לא היה אז דברים כאלה. ולכן כל עוד שהם חיים, צריך לתת להם, להאריך להם אף. אני אביא עוד דוגמה. המחל במסירת ישרים בפרק רביעי, שעוסק במידת הזהירות, שואל שאלה. מצד אחד כתוב, כל אומר הקדוש הוא ותרן יוותרו מאב. מצד שני, מה עושה מידת הרחמים? זאת אומרת, מידת הרחמים עושה שלושה דברים. אחד מהשלושת הדברים זה מעריך אף. מה קורה כשהקדוש מעריך אף? הרי בסוף הוא גבי דילי. בינתיים יש פתח הזדמנות לחזור בתשובה. זה שהוא מעריך אף, יש פתח הזדמנות לחזור בתשובה. ולכן כל עוד שלא נגזרה גזרה, ולא יצאה גזרה אל הפועל, אברהם אבינו מתפלל. ברגע שיצא אל הפועל, והתברר למפרע שלא היה אפשרות שהם יחזרו בתשובה או לא התכוננו לחזור בתשובה מבחינת ידיעת הקדוש ברוך הוא, אז בעבוד רשם רינה. חוץ מזה, בעבוד רשם רינה יש לי הרגשה שאנחנו מצטטים את זה יותר מדי. מצד אחד בעבוד רשם רינה, מצד שני הקדוש ברוך הוא אומר מה למעשה ידי טובים בים ואתם אומרים שירה למלאכי השרת. מצד אחד בעבוד רשם רינה, אבל מצד שני כשיש לי קבלה איך מגיבים עלי חברותה, שעמד בישיבת באר יעקב, הוא סיפר לי שבהיותו בבאר יעקב, יום אחד כשהגברת גולדה מאיר הלכה לעולמה, הרב וולבן נתן שיחה בישיבה. והוא אמר להם ככה, סבא מקלם, כל ימיו בעל איסורים גדול. וראו שהוא מתייסר, חוץ משבתות. שבתות תמיד פניו היו מאירים. שבת אחד הייתה עננה על פניו. שאלו אותו מוצאי שבת, מה קרה אם האיסורים התגברו כל כך? אמר להם לא, אבל ביום שישי מת פרץ מולנסקין. זה אדם שלחם כנגד כל דבר יהודי שזז. שאלו אותו, נו אז מה? אז הוא אומר, אתם יודעים איזה איסורים, איזה צער יש לנשמה כזאת כשהיא מגיעה עכשיו לשמיים? זאת תגובה מתוחכמת. מצד אחד לא להחניף ולהגיד פתאום שאחרי מות קדושים אמור, למרות שהוא היה רשע גמור, כמו שרבים אוהבים לעשות אצלנו, מצד שני, לא להרגיש את האחווה של כל ישראל ערבים זה בזה. וזאת הרגשה אמיתית ונכונה של הסבא מכלם, שהרב וולד במצב לא יכול להגיד את זה אז.
אז בעצם, על כל רשן אני עוד צריך לתת לו תקווה גם אחרי ש... בוא נמשל ככה, ואצל, כתוב גם אצל נוח גם כן, שיש עליו תביעה למה הוא לא יתפלל עליהם, על בני דורו. גם על כאלה שהוכחתי אותם 120 שנה, ואם כל זה לא חזרו בתשובה, גם עליהם עוד עדיין אני צריך לתלות תקווה שאולי בכל אופן יחזרו בתשובה?
בוודאי. אלעזר בן דורדאי היה אלוף העולם בגילוי עריות, ובכל זאת יש קונה עולמו בשעה אחת. ועל זה בחר רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת. אנחנו מכירים כאלה. אנחנו מכירים כאלה. אנשים, אני מכיר אנשים שהיו ממייסדי החילוניות, ובשלושה ימים האחרונים של חייהם הם חזרו בתשובה. צריכו לקפוץ על העגלה. הרי זה כל ספר יונה. הרי יונה, לפי איך שהזוהר לומד את זה על נשמה וגלגוליה, תכנן לנסוע לתרשיש. לעשות חיים, ובסוף לקפוץ על עגלה, לחזור בתשובה, רק הוא מת לפניכם. ואז שלחו אותו לגלגול שני, ואז הוא ראה שאנשי נינווה, ברגע האחרון חוזר בתשובה, וכדוש הוא מקבל אותם. ועל זה היה לו צער גדול. ועל זה אמר לו הקדוש, ואני לא אחוס על נינווה. כלומר, עד יום אותו תחכה לו. אם ישוב, מיד תקבלו. כך אנחנו אומרים בתפילות הימים הנוראים.
תודה רבה, תודה רבה.
ערב טוב.
ערב טוב. שלום הרב.
שלום.
שאלה מאוד יסודית שיש לי, אני מנסה להבין, אם לפום צערא אגרא, מעשים מים נמדדים לפי הקושי והניסיון, לפי המאמץ, זה עולם הפוך ראיתי, אז איך אנחנו באמת יכולים לעמוד מי הצדיק, מי הרשע כאן, מי לבקש ברכה סתם למשל, את מי לכבד? יכול להיות שאתה בקושי שומע תורה בצוות, יכול להיות שהוא יותר צדיק מאדם שאנחנו מחזיקים אותו כאדם הצדיק?
גם אם אדם שהוא לא שומע תורה בצוות, גם אם הוא נחשב השם כצדיק, הוא ודאי לא מתאים לתת ברכה. כי לתת ברכה זה לא מישהו שבגלל כל מיני נסיבות הוא צדיק, אלא מישהו צדיק צדיק. דבר שני, כשרב לזר ברב שמעון עלה למעלה וירד למטה, אז הוא אמר לאביו, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. אבל, שאל אותו, תלמידי חכמים, תלמידי חכמים כמו שהם פה, כך הם שם. ולכן, קודם כל צריך לדעת, אם הוא מדובר באמת בתלמיד חכם, בהגדרה עד כמה שאפשר המדויקת שלו. זה שאני לא יכול לבחון אף אחד, אם פתאום מדברים איתי על איזה צדיק נסתר, אני צריך שגדולי תורה יסמכו את ידיהם עליו. לא בגלל שההמונים החליטו על זה.
זאת אומרת, לא יכול להיות שאדם למעלה הוא נחשב, אם הוא לא תמיד חכם פה?
הכל יכול להיות, אבל יכול להיות, זה שיכול להיות, היה לפני הרבה שנים, אדם אחד, שהפיץ בכל רחבי הארץ, בשנת תשס"א, שמשיח יבוא בכ"ח תשרי תשס"א. אני אז דיברתי ברדיו 10, זה היה רדיו פרטי, מה שנקרא בטעות פיראטי. ואני אמרתי שמשיח יבוא בכף זין תשרי, הוא יבוא בלמד ה' כסלו, הוא יבוא בקוף צדיק ת' שבט, רק לא בכף ת' תשרי. ואז הוא עלה לשידור ברדיו. הוא שאל אותי, למה אתה לא מאמין בי? אמרתי לו, משום שאין נביא בישראל, ומי שרצה אז להיות נביא צריך לעבור קודם כל את הסולם של רבי פנחס בן יאיר, שתורה מביאה לידי זהירות, וזהירות לידי זריזות, וזריזות לידי נקיות, נקיות לידי פרישות, פרישות לידי טהרה, טהרה לידי חסידות, חסידות לידי ענווה, ענווה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי רוח קודש, זה עוד לא נבואה. אז הוא אומר לי, פעם אחת היה נביא עם הארץ. אמרת לו, מי? הוא אומר לי, עמוס. אמרת לו, מה נתפלת לעמוס? הוא אומר לי, עמוס היה בולס שקמים. אמרת לו, אז מה? הלל היה חוטב עצים. רבי יצחק היה נפח. רבי יהושע היה פחח. רבי יוחנן היה סנדלר, אבא שלי היה סוחר. ואז הפריע להם להיות תלמידי חכמים. ואפילו מצאנו פעם מישהו שהיה תמיד חכם והיה לו איזו התגלות. והיה כזה, הרי מנוח עם הארץ. אפילו מצא מישהו שהיה עם הארץ והיה לו התגלות. הרי מנוח עם הארץ היה. זה אומר שכל עם הארץ, בגלל זה הוא נהיה נביא? הרי בדיוק כמו שנביא צריך להוכיח שהוא נביא, כמו שהרמב״ם אומר בהלכות יסודי התורה פרק יהוד, כך אם אנחנו רוצים ללכת לאדם צדיק, צריך לדעת שהוא צדיק. אם לקבל ברכה...
ותלמיד חכם זה הוכחה.
לקבל ברכה, תלמיד חכם זה לא הוכחה. תלמיד חכם זה צורך, זה מידת סף. זה דרישת סף. זה לא, זה שאני יודע שתלמיד חכם זה עדיין לא הוכחה, אבל זה דרישת סף. ויש כאלה שאני לא יודע שהם תלמידי חכמים, אז אני צריך שגדולי, שגדולי תורה יסמכו ידיהם עליהם.
בקיצור, המדד צריך לדעת, בן אדם, כל אלה שמתאדרים, צדיקים וכולי, אם אני, אם הוא יודע להסביר לי רשבו.
לאו דווקא, אם הוא יודע להסביר רשבו, או אם גדולי תורה מעידים שהוא באמת ראוי. שני הדברים, אחד משני הדברים.
אוקיי, יש לך כוח.
ברוכים תהיה. ערב טוב.
טוב, כתוב שלו, שמנצחים את האויב, אז כתוב בנפול אויב אחד.
אני לא שמעתי את תחילת המשפט, אתה נכנסת לשידור לפני שזה היה, הגיע לאוזניי, תתחיל
להתחיל.
כן, עכשיו שומעים.
כתוב שבנפול אויב אחד תשמח.
כן.
שמנצחים עכשיו אויב, כל פעם מורידים להם משהו, זה מותר לשמוח בזה או שזה לא נכלל?
תראה, הציטוט הוא רק חצי ציטוט. כתוב, בנפול לא יבחה, אל תשמח, ובהיכשלו, אל יגיע ליבך. פן יראה השם, אני לא זוכר את המשך הפסוק בלשונו המדויק, אבל תוכן הוא פן יראה השם ויחוס עליו, ואז הוא לא ייפול. זאת אומרת, אין פה יפיפיות נפש בפסוק. יש פה פשוט, לא כדאי לך להקדים ולשמוח. עכשיו, אני לא בטוח שמדובר במצב כזה שלא מדובר על נפילה אלא על סופו של האויב, כן, הרי כתוב כן יעבדו כל אויביך השם, כן יעבדו כל אויביך השם, כך אמרה שהדבורה בשירתה. וכשמדובר במה שנקרא היום בשפה התקשורתית ניטרול האויב בצורה סופית, אני חושב שבהחלט אין את, אין את הסכנה של פן שהקדוש ברוך הוא כביכול בגלל שהוא יראה שאתה שמח יחזק אותו בחזרה, כי הוא כבר לא נמצא. אז ממילא במקרה כזה, הפסוק הזה לא חל.
כאילו הם לא יהיו קיימים.
כן.
יש
לך כוח. ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב ומורך.
כן, קודם כל יש לך כוח על התוכנית. רציתי לשאול על גבי ההסתכלות הנכונה על ההשתדלות. זאת אומרת, אני שמעתי שזה מישהו אמר שכל מי שחושב שהסיבה שחמאס נכנסו אלינו בשמחת תורה זה בגלל כשל במודיעין, אז זה כפירה גמורה, כי הכל זה מהקדוש ברוך הוא. אז אני שואל, ודאי שאנחנו מאמינים שהכל מהקדוש ברוך הוא, אבל אף אחד לא חושב שאם מישהו יבוא וישאיר דלת פתוחה ויכנס גנב, אז נגיד הקודש בור. זאת אומרת, האם ההסתכלות פה, אם יש פה כשל של מישהו, אז האם אנחנו צריכים להסתכל על זה כנכון שזה מהקודש בור, אבל מישהו פה פשע בא בסיפור.
אני לא מבין את הגישה הזאת. אם גנב יבוא ויגנוב לי מהבית, אני לא אקרא למשטרה, אני אגיד הכל מהקודש בור. הוא מכחיש לגמרי את חוקי הטבע, אז בוא אני אגיד לך את התשובה מסודרת. לכאורה יש מחלוקת בין הרמב״ם לבעל שם טוב בעניין זה. מצד אחד הרמב״ם מורה נבוכים אומר שמי שאומר שחתול שנפגע זה בהשגחה, הוא שויטה, זה עיוולת, זה במקרה, זה במקרה. מצד שני יש את הסיפור של יום טוב ארליך, את השיר של יום טוב ארליך, שאברהם פריד שר אותו בעברית, באנגלית וביידיש, על העלה והתולעת.
אותו העלה, כן.
שזה שהתולעת העלה נפל על התולעת, זה שבגלל זה שהתולעת היה חם, ובגלל זה בא רוח, בגלל זה. זאת אומרת, שום דבר לא במקרה. בינינו, נשמע שהבעל שם טוב יותר רגיוני, כי למה לא? הרי הקדוש מפרנס מקרני הרם עם מדבי צייקינים. אני עשיתי שלום בין הרמב״ם לבעל שם טוב. כשהרמב״ם אומר מקרה, הוא מדבר על הנהגת המקרה. מה הכוונה? קודם כל צריך להבין, הרבה פעמים כשאתה אומר מקרה, אנשים אומרים, מקרה זה השם רק כאן, מקרה זה רק מהשם. ואני אומר, למה אתה צריך את זה? מה? אתה לא מאמין שהקדוש הוא יכול לנהל את העולם בצורה שמכל זווית ראייה זה ייראה לך כמקרה? הרי כל מה שאנחנו מדברים על מידותיו של הקדוש הוא, אנחנו מדברים רק על איך שזה נראה לעינינו. כשאנחנו אומרים שהקדוש הוא מרחם, רמחל אומר את זה, רב חיים מוולוז'ין אומר את זה, מהר"ל אומר את זה, כולם אומרים את זה, אין מי שלא אומר את זה. אנחנו לא מתכוונים להגיד שאנחנו יודעים איך הרחמים יוצאים ממנו. אין לנו שום ידיעה על איך ההנהגות שלו פועלות. אנחנו רק אומרים שהוא מרחם, כי אנחנו יודעים שני דברים. שאנחנו קיבלנו רחמים, ושזה יצא ממנו. אבל איך אנחנו לא יודעים? כלומר, כל מה שאנחנו מדברים על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים על איך שזה מתקבל אצלנו. ממילא יש הנהגה של מקרה. זה כתוב במפורש, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובעיילות השדה. אומרים חז"ל, השבעתי אתכם אם תשמעו מוטבים אליו, כי צבאות או כעיילות השדה. ההנהגה תהיה במקרה. וזה כתוב גם בתורה. אם תלכו עימי בקרי, אם תתייחסו כאילו הכל במקרה, ואין השגחה אלוקית, והלכתי עמכם בחמת קרי, אז אתם, ההנהגה תהיה הנהגה של מקרה. ממילא, בוודאי שמבחינה פנימית, גם התולעת מושגחת על ידי הקדוש ברוך הוא, כי למה לא? מבחינת מה שמתגלה אצלנו בעולם, אז זה הנהגת המקרה. ממילא, ברור לחלוטין שיש סיבות טבעיות, ואף אחד לא יכול לרחוץ בניקיון. ואף אחד לא יכול לרחוץ בניקיון כפה ולהגיד, הזנחתי, אבל זה בסדר, כי זה מה שקדוש ברוך הוא רצה. תוכניתנו הגיעה לסיומה, ואנחנו... כמו בהרבה מהמקרים, התחלנו נושא מורכב, אבל אני חושב שראשי פרקים עניתי. תודה רבה לכל השואלים, תודה רבה לכל השומעים, תודה רבה לכל הצוות. שיהיה בעזרת השם המשך שבוע שבו נראה נפלאות, ושיהיה לכולם לילה טוב.